בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
היום יום ראשון, 21 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. בתקופה הזו, התקופה שבה אנחנו חיים, לא באמת טיילתם אם לא צילמתם. בתכלס אפשר לטעון שלא באמת עשיתם משהו, אם לא צילמתם אותו, אבל בטח שטיול בחול, בלי תמונות, בשביל מה בכלל לטייל? וכשבני הזוג נטלי ומורדי אוקנין ראו מנקודת תצפית את הארמון המפואר של ארדואן, זה בדיוק מה שהם רצו לעשות. לצלם.
לא ידענו שאסור, כולם צילמו. צילמנו עוד הרבה דברים על הדרך. אני לא הבנתי שכביכול אני עושה משהו שהוא לא בסדר, משהו שהוא רע, עד שהם לא פנו אליי. אני חשבתי לתומי, אני מצלמת. אתרים, מקומות יפים.
אז הם צילמו, הקיפו את הארמון בעיגול, שלחו בוואטסאפ המשפחתי, פירטו, התכתבו, וכל זה בלי לדעת שמעליהם צופה כל הזמן, במשך דקות ארוכות, מצלמת ההבטחה. וכמובן, צופים גם השוטרים, שישבו בחדר הבקרה.
פשוט לקחו אותנו, הורידו אותנו מהמגדל למטה, לאיזה משרדון כזה, ושם שאלו אותנו, והביאו לנו מתורגמן באנגלית, ואז הוא אמר לי, למה צילם? אז אמרתי, כאילו, סתם, זה היה כאילו התלהבות, זה היה התרגשות, זה היה משהו שנהניתי לעשות, פשוט סתם, לא הייתה איזושהי סיבה, כוונה זדונית, או משהו רע שהתכוונתי לעשות, פשוט סתם. וזהו, ואחרי זה לקחו אותנו למעצר.
אז הפעם אנחנו עם תמונה אחת מטיול אחד שהפכה כמעט למשבר מדיני חמור. יחד עם ירון אברהם, כתבנו המדיני, נדבר על הדילמות הקשות בישראל ועל העבודה המרתקת מאחורי הקלעים מאותו רגע שבו נטלי ומורדי נלקחו למשרדון קטן לחקירה ועד שעלו על המטוס בחזרה לישראל. שלום ירון.
שלום אלעד.
מתי הגורמים הרלוונטיים בישראל שמעו בפעם הראשונה שיש שני אזרחים ישראלים שנעצרו בטורקיה?
הם נעצרים ביום שלישי לפני שבוע וחצי, ושם ישראל מקבלת הודעה לא מהטורקים, אלא מאנשים שהיו בסביבתם של בני הזוג, גם בני המשפחה שפתאום לפתע תכתוב את הוואטסאפ פשוט נעצרה, כי המשטרה הטורקית עיכבה אותם ואת מכשירי הסלולר שלהם, פה במשפחה הבינו שקורה משהו, והם התחילו לערב את הגורמים הישראלים, כלומר לקח זמן עד שבכלל הטורקים העבירו לישראל מידע שבידיהם זוג ישראלי מרגל.
ומהרגע שמתברר, לא רק שיש שני ישראלים עצורים, אלא ששניהם גם חשודים בריגול. מה בעצם הדבר הראשון שקורה בירושלים? אני מניח שבדיקה בהולה אם הם באמת מרגלים.
כן, זו בדיקה מאוד מאוד פשוטה. זה בערך מסתכם בטלפון אחד לראש המוסד ולראש השבק, שבעצם, או לאנשים בסביבתו, שבעצם הטלפון הזה מבהיר שהכל עורב הפרח, שהשניים הם לא מרגלים ולא בטיח, מה שנקרא. שני נהגי אגד, תושבי העיר מודיעין, שבאמת נקלעו לסיטואציה מופרכת, הזויה. אתה יודע, יש בישראל כאלה שאומרים שאולי זה לא היה הכי חכם מצידם, להקיף את העיגול במסעדה שמשקיפה על הארמון של ארדואן, להקיף את התמונה בעיגול, להתמקד, זה אולי לא מעשה הכי חכם, אבל הוא בטח לא מעיד על ריגול.
ומה קרה אז?
מה שקרה זה דבר כזה. קודם כל, בישראל הבינו שכדי לפתור את המשבר הזה, צריך לפעול מהראש ולא מהלב. כי הלב אמר, מה שוב הטורקים עושים לנו תעלול, עכשיו אנשיו של ארדואן, או בתסריט גרוע ארדואן, החליטו לחטוף לא פחות מזוג ישראלים תמימים, ולעצור אותם, ומה זה אומר, ומה ההשלכות המדיניות של זה, והבינו שלפעול מתוך איזושהי אמוציה, לא תשרת את גורלם של בני הזוג. ישראל לא רצתה להביא את העניין הזה למישור המדיני, כי היא ידעה שברגע שזה יגיע למישור הזה, של פעולה משפטית נגד הזוג אוקנין, שתגרור תגובה מדינית מצד ישראל כלשהי, אז זה כבר הופך את הסיפור הזה לסיפור לטווח ארוך. הם רצו וקיוו שהפרשה תסתיים במישור הקונסולרי, כלומר עוד לפני שהשניים מגיעים בפני שופט, כי אז הם כבר צריכים לעבור את תחנות הצדק המשפטיות במחאות כפולות של טורקיה, ובעניין הזה, ברגע שהשניים נכנסים למשפט, זה בעצם אומר שהיחסים בין המדינות נקלעים לסחרחרה.
כלומר, חלון ההזדמנויות הלך והצטמצם, הייתה הבנה שחייבים לטפל בעניין הזה עוד לפני שיתחיל משפט, לפני שהפרשה הזאת תיכנס למסלול משפטי ארוך ותתפתח גם למשבר מדיני בדרגים הכי גבוהים. ובתוך המציאות הזו שבה השעון החול הולך ואוזל, בתוכה צריך לפעול, אבל השאלה היא איך.
מאוד מהר התקבלו שתי החלטות מרכזיות. אחת, להוציא הודעה ראשונה שאומרת שהשניים הללו לא מרגלים.
מדובר בשני אזרחים תמימים שנקלעו בטעות לסיטואציה מורכבת.
וההחלטה השנייה שהתקבלה זה לפתוח כמה שיותר ערוצים שיוכלו לקרב את ישראל לארדואן. זה לא תקופה שבה פשוט מרימים טלפון לנשיא הטורקי ומדברים איתו. זו מדינה שיש לנו איתה יחסים מאוד מורכבים, ולכן צריך לפתוח את אותם נתיבים לארדואן. והיו פה שני נתיבים מרכזיים, אחד דרך משרד החוץ, בעצם הוקפצו אנשים רמי דרג לאיסטנבול כדי לנהל את האירוע מאדמת טורקיה, והציר של ראש המוסד, דוד ברנע, שהיה ציר מאוד מאוד מרכזי בעניין הזה.
זה מצב מאוד מורכב, מאוד רגיש. כדי להבין בדיוק עד כמה, שווה אולי להכניס את עצמנו לרגע לנעליים של מקבלי ההחלטות בישראל. כי ברגע הזה, בישראל, לא ידעו מה הטורקים רוצים. פרופסור איתן גלבוע, מומחה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת בר אילן וחוקר בכיר במכון ירושלים, מסביר לנו שעם מדינות כמו טורקיה, זה בכלל לא פשוט לדעת.
הדברים האלה קורים כל הזמן. אני אתן לך כמה דוגמאות של מדינות שעושות את זה בתדירות יחסית גבוהה. רוסיה, איראן, סין, מצרים, טורקיה. המדינות הדיקטטוריות האלה עוצרים אנשים על בסיס כמעט יומי. הם עוצרים מדענים, הם עוצרים עיתונאים שלהם, מתוך האוכלוסייה שלהם עצמם, מורים, סתם אנשים. אז הפרקטיקה הזאת, במקרה הזה, מושלכת לגבי אנשים, לגבי תיירים ואנשים שבאים מחוץ לארץ, שולפים איזה חוק או סעיף בחוק, ומנסים להשתמש בו כדי לתבוע ולהשיג כתבי אישום ולהשיג עונשי מאסר. אם אתה תופס מרגלים, אז אתה מקבל קרדיט הרבה יותר גדול שהצלחת לתפוס מדג שמן. אז אני חושב שזאת הסיבה שהם משדרגים מצבים מהסוג הזה לענייני ריגול, אבל בפועל זה ניסיון של חטיפה וסחיטה.
בעיניים ישראליות, בשלב הזה, האפשרות שאנחנו עדים לחטיפה וסחיטה בחסות מדינה, בחסות טורקית, אז האפשרות הזו הייתה לגמרי סבירה. כי יחד עם סין, קוריאה הצפונית או רוסיה, גם לטורקיה יש לא מעט ניסיון במעצרים מהסוג הזה.
ב-2017, הממשל הטורקי עצר עיתונאי טורקי-גרמני בשם דניז יוג'ל, השימו אותו בלא פחות ולא יותר בארגון טרור והסתה, והוא נעצר, בלי שעשו לו משפט בכלל, וזה לקח כמעט שנה, נערך מסע ומתן בין טורקיה לבין גרמניה, ובסופו של דבר, אחרי מסע ומתן, הוא שוחרר, ואז התברר שהייתה תמורה גרמנית, הסרת סנקציות שממשלת גרמניה הטילה על התעשייה הצבאית הטורקית.
אם בארזים נפלה שלהבת, נכון? אז אם גרמניה חזקה, העשירה, אם היא מתקפלת מול הטורקים, מסכימה להסיר סנקציות תמורת שחרור אזרח גרמני, אז מה אנחנו, ישראל הקטנה, מה אנחנו נגיד? וכן, זו אחת האפשרויות שעלתה ועולה במקרים האלה, לתת את התמורה שהצד השני מצפה לה כדי לגמור את המשבר. אבל זו רק אחת האפשרויות, כי יש עוד אחת.
ב-2016, קצת אחרי הניסיון ההפיכה נגד ארדואן, הוא האשים את גולן שיושב בארצות הברית, שהוא עומד מאחרי זה, ואז הוא עצר כומר, אנדרו ברונסון, כומר אמריקאי, אזרח אמריקאי, שהאשים אותו בריגול, וקלעו אותו כדי להשיג את ההסגרה של גולן, וארצות הברית ניהלה, מסע ומתן יקבה קצת אחרי הדיפלומטיה, מדובר על ממשל טראמפ. עכשיו, טראמפ הוא גם בריון לא קטן, ואז טראמפ והסגן שלו מייק פנס, הם התחילו בבליץ של ציוצים, כי בזה הם היו מומחים, אימו לכלכלה הטורקית, מיד נגרמה ירידת ערך משמעותית של הלירה הטורקית מול הדולר, וטראמפ הודיע, הוא זיהה את כל האנשים שהיו מעורבים בעניין הזה, כולל התביעה והשופטים וקצונה, יטיל עליהם סנקציות קשות, ואז טורקיה התקפלה ושחררה את הכומר הזה. אז אנחנו רואים כאן שיש כל מיני הערכות וכל מיני שיטות של מדינות דמוקרטיות לטפל במעשי חטיפה כאלה.
הדבר המדהים, בין אם הולכים על מודל טראמפ ועונים לכוח בכוח, או בטח אם מדברים על המודל השני, זה שפותר את המשבר בכך שהוא משלם מחיר, בכל מקרה, זה ממחיש כמה שונה התפיסה בין אזרחים לבין מדינות. כי אם אני או אתם, טוב, לא אתם, אתם טובים מדי, אבל אם אני לדוגמה, אחטוף מישהו ואדרוש עבורו דרישות, אז אני אבלה את כל החיים שלי בכלא. אבל מדינה, כבר ראינו, מדינה יכולה לעשות את זה, ואפילו להרוויח.
אני חושב שהאירועים האלה קורים ומתרחשים, בגלל שאין סדר בעולם. יש אנרכיה, יש אום, שהוא מוסד מושחת, לא יעיל, לא מסוגל לטפל בבעיות העיקריות שיש בעולם, ראה את המקרה של מלחמת האזרחים בסוריה. יש כל מיני מנגנונים לכאורה, כמו בתי משפט בינלאומיים, כמו בית המשפט הבינלאומי בהג, שזה קריקטורה של בית משפט, ובדיחה מבחינה משפטית, שהוא מושפע מעניינים פוליטיים. יש המועצה לזכויות האדם של האום, שהיא בדיחה עוד יותר גדולה, ובני שמי שמנהל אותה, זה אותן המדינות הדיקטטוריות, שאין בהן שום זכויות אדם, ושהן נמצאות שם בכלל כדי להגן על עצמן. ולכן התופעה הזאת היא גם הדגמה של אותה אנרכיה שקיימת ביחסים הבינלאומיים.
ירון, אז ישראל היא לא ארצות הברית, אולי יש לנו כמה גזרים, אבל בטח שאין לנו מקלות מאוד משמעותיים מול הטורקים. ובישראל, בשלב הזה, שבו עדיין לא ברור אם הטורקים רוצים משהו ומה הם רוצים, אז בישראל כבר התכוננו לאפשרות שהמשבר הזה ייפטר רק אם נשלם איזה מחיר, או מנגד ננסה להגיב בכוח, בסנקציות מסוימות?
היה ברור שאם האירוע הזה ייגרר למישור המדיני והטורקים ימשיכו להתבצר, התותחים הכבדים יופעלו, והם יופעלו גם ברמת הסנקציות. אגב, כבר גובשה רשימה שמיפו אינטרסים, אם תרצה, של ארדואן. מה הוא עלול לרצות ולבקש? בשלב שעוד לא ידענו אם הוא בכלל רוצה לבקש. היה איזשהו מיפוי כזה שנעשה במשרד החוץ ובמשרד ראש הממשלה, ממש השבוע, שבוע שעבר. עלו שם כל מיני דברים שיודעים שארדואן רוצה. קודם כל, ואולי בראש ובראשונה, זה נושא שכאילו הישראלים לא ממש מכירים, וככותרת הוא די משמים, זה האינטרסים הטורקיים בלוב. טורקיה רוצה להעמיק את אחיזתה שם, והיא מאמינה שישראל יכולה לסייע לה בכל מיני ערוצים לעשות את זה. טורקיה רוצה להחזיר לעצמה את היוקרה שלה כמדינה אל מול יתר מדינות העולם הערבי, שאולי תפסו השפעה יותר גדולה, כמו מצרים, כמו איראן בהיבטים אחרים, כמו איחוד האמירויות, כמו המפרציות וכדומה. טורקיה רוצה גישה לממשל ביידן, סופר חשוב, וכל הדברים הללו מופו, והכוונה הייתה להשתמש בהם במידת הצורך, אם הנושא נגרר מההיבט המשפטי פלילי להיבט המדיני.
ובזמן שבירושלים כבר גיבשו רשימה של אינטרסים שיש לטורקיה, הטורקים כבר דיברו במונחים של תמורה כלשהי, היה בכלל ברור שיש פה מחיר שאולי בסוף נצטרך לשלם, בדרך כזו או אחרת, כלומר כן, כי גם בפרשת נעמה יששכר והמעצר שלה ברוסיה, אז השחרור הוביל לכמה מחוות, נקרא לזה, מצד ישראל לרוסים, מחוות שכאילו לא היו קשורות לעניין, אבל לכולם ברור שהן קשורות.
בפרשת נעמה יששכר הייתה כוונת זדון, ישראל הבינה את זה מההתחלה. הדרישות הרוסיות, האיתותים הרוסיים שהגיעו מהקרמלין, מהיום הראשון בערך, הבהירו שזה מעצר שווא, שהמטרה שלו היא מטרה מדינית פוליטית, והאינטרס מאחוריו הוא כזה. כאן, בפרשה הזאת של בני הזוג אוקנין, לא הגיע שום מסר כזה, שזה היה מוזר לך שעצמו. אגב, על זה נשענה האופטימיות במהלך שמונת הימים שהם היו שם. ישראל לא קיבלה שום איתות, מאף גורם, ויש לא מעט גורמים שמדברים איתם, גם אם זה לא הנשיא ארדואן בעצמו, שאמרו, אנחנו רוצים משהו, אנחנו רוצים השפעה בהר הבית, אנחנו רוצים שתעזרו לנו. לא הגיע שום דרישה כזאת. וכשזה קרה, כשזה יותר נכון לא קרה, פלוס העובדה שארדואן שותק, זה מה שגרם לישראל להאמין שיכולה למצות את ההליך הזה.
השתיקה הטורקית הזו הייתה מקור לאופטימיות, אבל בשלב מסוים משהו השתנה. כי אם בתחילת הפרשה התקשורת הטורקית, זו שברובה נשלטת על ידי ארדואן, לא דיווחה בכלל על המעצר הזה, אז פתאום היא לא הפסיקה לדבר על זה.
Çametini de çekmişler ve sadece bununla da yetinmemişler. Aynı zamanda buraya yoğunlaşmışlar.
שר הפנים הטורקי התבטא לראשונה, הוא חזר וחיזק את הטענה שבני הזוג הישראלים הם לא בדיוק תיירים תמימים שרק רצו לצלם תמונה, אלא מרגלים. ובתוך כל הדילמות, בתוך הניתוחים והמורכבות של הסיפור, רעש כזה בעצם יכול גם להיות איתות לעבר ישראל שבטורקיה החליטו להתקדם. החליטו להראות לישראלים שעכשיו כבר יהיה להם הרבה יותר קשה לגמור את הסיפור הזה בשקט. ואז ישראל חייבת לפעול וחייבת לפעול אפילו יותר מהר. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
אנחנו עם המגעים מאחורי הקלעים ועם הדילמות בדרך לשחרור של בני הזוג אוקנין מטורקיה לישראל. ירון אברהם, אמרת שבישראל באופן פומבי שמרו על שתיקה, רק הקפידו לומר שנטלי ומורדי הם לא מרגלים. זה עזר?
זה לא סיפק את הטורקים, והיה מאוד מאוד קשה ומפרך להניע את זה ברמה הפוליטית הפנימית הטורקית, שגם שם היו לא מעט מאבקי כוחות. אתה שמעת את שר הפנים בתקשורת אומר שהם מרגלים, אבל מצד שני הגיעו מסרים אחרים, מגורמים אחרים בטורקיה, שהבינו שכנראה יש פה אי הבנה. ולכן כל הזמן היה שם איזשהו ניסיון גם ללכת בין הטיפות הטורקיות, לנסות לא לדרוך על שום עצב חשוף שיכול לגרום להם להתבצר. וממה שאני יודע, ראש המוסד דוד ברנע העביר למקבילו הטורקי בקולו בשיחת טלפון ביניהם את האמירה, קח את מילתי, read my lips, הנה הערובה שלי אליך, השניים הללו לא עובדים אצלי. ורק הדבר הזה באופן מילולי, בקולו של ראש המוסד ובקולם של אנשי הקונסוליה הישראלית והצוות הדיפלומטי של משרד החוץ שהעבירו את זה בנתיבים שלהם, רק ההבטחות האלה, האמירות המפורשות האלה, הקוליות, הצליחו לגרום לפרסה הזאת, לאותו סיבוב בגישה הטורקית.
ובין המנעד הזה של אי הבנה לבין סוג של חטיפה בחסות מדינה, ארדואן הוא הרי חלק מרכזי בפאזל. איפה הוא היה בכל הזמן הזה? כי בישראל מאוד לא רצו להפוך את הטיפול לכזה שמצריך התערבות של התותחים הכבדים. ברמת ההחלטה, קיוו להוריד את הלהבות, לשמור על המשבר הזה כמשבר בדרג המקצועי. אבל איך זה היה בצד הטורקי?
קודם כל, הנשיא ארדואן, למרות מה שאנחנו רוצים לחשוב, לא היה זה שיכוון את האירוע. הוא לא היה. זה לא הגיע ממנו. הוא לא הורה לעצור את השניים הללו. הייתה כאן איזושהי מוטיבציית יתר של המשטרה הטורקית והפרקליטות הטורקית, אגב, מכל מיני טעמים פנימיים כמו מאבקי ירושה להיום שאחרי ארדואן, ומאבקים בין סוכנויות המודיעין השונות של טורקיה, שכל אחת מהן רוצה לקחת קרדיט על מה שנקרא תפיסת מרגלים במחאות כפולות. אז ארדואן לא יכוון את זה, אבל מן הצד השני, לקח הרבה זמן עד שזה נחת על שולחנו, וזה בדיוק אותם נתיבי השפעה שאתה לא צריך רק להגיע אליהם, אתה צריך גם לשכנע אותם לעשות מעשה, להביא את זה לשולחן של ארדואן, ושארדואן ישתכנע, כשהוא במצב פוליטי ובריאותי רגיש, אכן לבצע הליך כזה של הרחקה. עד שלא הגיע סטמפה, זה בעצם לא קורה, אבל ההבנה הייתה שם עמוק לפני.
כלומר, מהרגע שהנושא הזה הגיע לשולחן של ארדואן, היה ברור שלכאן או לכאן, הסיפור הזה יכול להתקדם עכשיו מאוד מהר, ברמת ההחלטה שהוא יקבל. ובדיעבד אנחנו יודעים כבר שההחלטה הייתה לשחרר את בני הזוג. אבל בזמן אמת, אלו בטח היו רגעים מאוד מלחיצים, עם המון מסרים, המון ניסיונות שכנוע מאחורי הקלעים. ומתי נפלה ההחלטה ללכת לכיוון הסוף הטוב?
פריצת הדרך הגיעה ביום שלישי. הטורקים כבר הוטטו ש... אפשר לשחרר, שהם ישחררו. ביום רביעי זה קרה באופן סופי. אז קודם כל ידעו בין 7-8, לא צריכתי להבין את המספר המדויק, אנשים במשרד החוץ כולו, כולל הצוות הקונסולרי שנשלח לשם, שר החוץ, ראש הממשלה, עוד שתי אנשים בסביבתו הקרובה, אולי שלושה, וזהו. שרים בממשלה לא ידעו מהאירוע הזה, שרי הקבינט לא ידעו מהאירוע הזה, והמטרה הייתה לשמור על זה בחוג מצומצם, כיוון שכל עוד השניים נמצאים על אדמת טורקיה, הם נמצאים בעצם בסכנה, לא בסכנת חיים, אלא בסכנה שהטורקים יתחרטו, אם הם יבינו שמתחולל בישראל קמפיין על הראש שלהם, הנה הבאנו אותם הביתה, וארדואן התקפל. וזאת הייתה המטרה, להתחיל את כל החגיגות רק כשהם נוחתים בישראל, או לפחות נמצאים על המטוס.
וכאן לכאורה הכל חתום וגמור, ארדואן כבר אישר, בשני הצדדים כבר יודעים שבני הזוג ישוחרר, אבל חוסר האמון בין המדינות כל כך גדול, שעדיין כל המעורבים גם בשלב הזה, היו חייבים לשמור בסוד על מה שקורה. וירון, כשיש סיפור בפרופיל כזה גבוה, סיפור שכל התקשורת הישראלית עליו, איך מוודאים שהסוד הזה יישמר?
תראה, ביום רביעי בתשע בבוקר, התקיימה השיחה בין נטלי אוקנין מהכלא לבין בנותיה. בשלב הזה, בישראל יודעים שהטורקים רוצים לשחרר אותה. וגם נטלי ומורדי מבינים כבר אז שיש כיוון חיובי. עכשיו, אני לא יודע אם שמת לב, השיחה ששודרה הייתה ארוכה.
אמא, אנחנו חזקים. אמא, אמא, אנחנו חזקים בשבילך, אני נשבעת לך, אני עוזרת בהכל, כולם פה, כולם עוזרים. אמא,
שובל.
יש שם קטעים שלא שודרו, שבהם נטלי רומזת, ובני המשפחה שלה גם מתחילים להבין שמשהו קורה, אבל החליטו לא להביא את זה למסך, כי אז, שוב, זה יכול לטרפד את המבצע להחזרתם ארצה, והשיחה הזאת, ששודרה במהדורת החדשות בשעה 8, כשהם משוחררים כבר, תבין את האירוע, המדינה יושבת מול שלוש המהדורות המרכזיות, מתרגשת מנטלי שנמצאת לכאורה בכלא באותו זמן, ומבקשת שישירו לה את יממה.
אני רוצה ששובל תשאיר לי, שיר קצת קטע מאתי ביטון, הלב לאימא.
שצוב על הנפש פנימה.
והם בחוץ, הם כבר עושים בדיקות קורונה.
לעולם לא אשכח את פניי, נמשים דוע, מעמד ימי, נמשים
דוע. זה תרגיל השכה. עכשיו, תגיד שזה הוכוון מלשכת ראש הממשלה ומשרד החוץ? לא. הם שמעו על זה שהשיחה הולכת להיות מוקרנת במהדורה מאיתנו, מהכתבים ומאורחי המהדורות, ואת יודע, אולי זה קצת חוכמת הבדיעבד, זה יצא מעל הראש שלנו, של כל הכתבים, צריך להגיד, זה כישלון עיתונאי, צריך לומר את זה ביושר. אבל אין בכלל ספק שההחלטה לשחרר את השיחה לתקשורת, הייתה חלק מאותו מסך אשן, שגם המשפחה ויועצי התקשורת שליוו אותה, הייתה חלק מאותו מסך אשן, מאותו תרגיל השיחה, אם תרצה.
והסוף ידוע. נטלי ומורדי אוקנין עלו על מטוס, וביום חמישי חזרו הביתה. 8 ימים אחרי אותו מעצר מפתיע ומפחיד באיסטנבול.
נטלי, חיים שלנו. אתם גיבורים.
אבל בעצם אולי זה רק חלק מהסוף. ויש עוד חלק שאפילו עכשיו, בזמן שבו אתה ואני מדברים, ירון, נותר לא ידוע. וזה אם ומה ישראל שילמה או תשלם לטורקים בתמורה לשחרור.
גורמים מדיניים שאני מדבר איתם אומרים לי כלום. שום דבר. אבל תראה מה קורה. קודם כל, בנט התקשר לארדואן, הוא השיג את ההכרה שהוא רצה ברמה המדינית, צ'ק, קרה. הנשיא הרצוג שוחח איתו גם, דיבר איתו על המשך שיתוף הפעולה בין המדינות, היחסים הבילטרליים, קרה. אני לא יודע להגיד לך אם יהיה דיווידנד מסוים, אתה יודע, איזושהי, כולם מדברים על זה שאולי עכשיו אסירים טורקים ופלסטינים שכלואים בבתי הסוהר בישראל ישוחררו כאיזושהי מחווה. לי אין אינדיקציה שזה קורה. אבל נדמה לי שארדואן השיג את שלו. גם אם הוא הכוון את האירוע והוא לא, וגם אם הוא נקלע לסיטואציה, הוא הצליח לייצר שוב פתיחות וקשב בצד הישראלי, ששר החוץ של מדינת ישראל קרא להחרים אותו. ולכן מבחינתו יש הישג.
אז זהו, אתה יודע, אפרופו מה שאתה אומר, המעבר הזה מישראל שמדברת במונחים של להחרים את ארדואן, לזה שהנשיא הרצוג וראש הממשלה בנט מתקשרים ומודים לו, בסוף, תשמע, לא הייתה שיחה בין ראש ממשלת ישראל לבין ארדואן מאז 2013. אז אני טועה אם יכול להיות שדווקא באיזו דרך עקומה כזו, דווקא המעצר של בני הזוג אוקנין יקרב את שתי המדינות.
אין בכלל ספק שהאירוע הזה הוא מכונן. הוא מכונן כיוון שהוא יצר מציאות שבה ראש ממשלה ישראלי חדש, משוחח עם נשיא רודן, שנמצא בקשיים פוליטיים מורכבים מאוד, שנושפים באורפו בתוך טורקיה, שסקרי דעת הקהל שלו בשפל, ואולי הוא יהיה מוכן לכל מיני דברים שהוא לא היה מוכן להם בעבר. נפתח פה צוהר. אתה יודע, הכל עבד פה כמו שצריך. ראש המוסד מול מקבילו, הצירים שלנו בישראל המדיניים מול הצירים המדיניים בטורקיה, היועצים הקרובים של ארדואן, הכי קרובים לארדואן, שוחחו עם האנשים שלנו כאן בישראל. כלומר, זה הראה שמערכת היחסים עובדת. להגיד לך האם זה יתפתח לכדי לבלוב ביחסים, אני לא חושב. אבל אני כן חושב שזה יקדם במעט את היחסים בין המדינות, בטח שבירושלים, וזה לא סתם. מקפידים להדגיש שארדואן לא עומד מאחורי האירוע. זה לא נאמר סתם.
ירון אברהם, תודה רבה.
תודה אלעד.
וזה היה אחד ביום של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל, ארדואן נגד המוסד, פרק שבו דיברנו על הטענה של טורקיה שנתפסה רשת של סוכני מוסד, מה בעצם ארדואן רוצה מישראל בתקופה הזו, אז כל הפרקים זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אם אתם בקטע של קבוצות פייסבוק, אז הקבוצה שלנו ממש מצוינת, כולכם מוזמנים. האורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.